Alright. Good morning. Happy people. I got 15 minutes. Oh, so sad. Okay. I'm going to teach you a magic trick. Awesome. Okay. I need a
volunteer.
Brendan, come on up. Yeah. Alright, I got a marker for you. Alright, so this is what's going to happen. I'm going to do a prediction. See if I can foretell the future.
Witchcraft.
Okay. And then I'll teach you how it works. Okay.
I'm going to do this like under Jewish Old Testament law.
Under Jewish with the Urim and the Thummim.
Yeah, and rocks. Thank you.
If it doesn't come to the spell, no worries. Okay, so Brendan, this is what I'm going to have you do. I want you to write a number right up here, 1,000 to 9,999.
You want me to write it big?
Yeah, write it nice and big right up here. Okay. Well, not that big.
maybe like yay big.
Okay.
I wanted the whole board.
Okay. All right. So it's okay. I can look, but I'm gonna make a prediction. All right, 7,249. So let me think here. And I'm gonna. Okay. I think that looks like a good one. That's a good one. All right, so I wrote a number here, and now I'm going to fold it up, and then
Amos, hold on to that. Make sure nobody looks at it.
Okay. All right, now what I want you to do is I want you to write another number.
Next to it? That.
Underneath it?
Underneath
it. From 1,000 to 9,999. 1,711. Okay, so I'm gonna write a number. Alright. Now you write another number. And then we're gonna need your help, math whizzes. Okay.
Wow.
Let's go.
That's outside the range, sir.
Oh, I can do whatever I want.
I just have to follow the rules.
Yeah. Okay. So let's add them up. 9, 1, 8, 27. Here is 2, 2, 4, 1, 8, 2, 7. 24?
26.
26? All right, 7, 24. 8, 9, plus 8, 6.
It's 24.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
22.
22?
Yeah.
22, 32. Nine, 10, 11, 12, 18, 27. Alright, so 27,247. Okay, Amos, can you reveal to us?
Ah, 27,247!
Yay! Witchcraft!
So, it's magic!
No!
Okay, alright, give Brendan a round of applause. And then I'll show you how it works! Okay, so, here's the clue. I need another volunteer so we can work through this. So, Mrs. Ingram. All right. So here's this. All right. Give me another number. Same parameters, just like Brendan. 8,527. Now here's the clue. You have 8,527. What we're going to have to do is subtract 2 from there and then put the 2 up here. Okay? So my number right now will become 28,525. Okay, that's my predicted number. Okay, so just turn it into, add 20,000. Okay, add 20,000 and subtract 2.
I think I see what's
happening. All right. Then I will have Mrs. Ingram write another number over there. 5,431. Now what I'm going to do is I'm going to take that and I'm going to take in my mind, I'm going to add that. So I'm going to add a number to this so it turns just this into 9,999. Okay, so what I'm going to add to her number is 4,568. Okay? And then you add another number.
Yeah.
6,893. So, you do the math inside of your head. What do I add to this in order to make it 9,999? 3,100. And 6. Okay. Add it all together. 7, 8, 16, 17, 18, 19, plus 6, 25, 2. 4, 5, 6, 7, plus 6 is 13, plus 9 is 22, 2 plus 5 is 7, plus 4 is 11, 16, plus 8 is 24, 25, 10, 15, 28. So we have 28,500. And 25.
It's math! It's math!
Yeah, it's math. It's not magic, it's just math. Okay? But the kids think, wow, you're amazing. So.
So essentially you're just adding 1,998.
So.
All together, the ones you add the first number, you're adding 1,998.
Wait.
19,999.
Yes. Essentially.
Wonderful.
Yes. So, but the kids think, wow, oh, you predicted this from the very beginning. Okay, this has a good percentage rate for coming out right, unless if you've done your math terribly, or if you failed math in school. But it's great.
What do you do if they put 9,999?
Then you go 0000. Yes. Only that person has to follow the rules, but yeah. The magician or the mathician. But it has to sound like magician, so it's a mathician. Oh, this is sleight of hand. This is not demon possession. Unless if you think math is demonically affected. All right. oh, wow, you can foretell the future. All right, but it's not really anything. Thankfully, Scripture has 100% success rate when it comes to prophetic prophecies and to things that will happen in the future that have been foretold about the Messiah specifically. And what we're going to look at is, according to your notes, is messianic foreshadowing, which is a way to say, wow, there's a lot said about Jesus in Scripture. What in the Bible has it said about Jesus? I've already, your paper, how many of you are done? Yeah? Awesome. That's your final. Remember, your final is your paper is your final. Take your time on that because it's going to be graded for grammar and structure. It's the final, okay? I've been kind of really lax on the grammar and spelling mistakes and things like that. Content, will be important as well. So it's about the Messiah. It's about Jesus. How it all looks forward to Jesus. How that personally applies to yourself. So Tuesday is when that is due, and that is your final. Okay. And so by the end of the day, Tuesday. All right. So you do have the entirety of Tuesday. You don't have to like rush on Monday night and think, oh man, gotta. What in the Bible talks about Jesus Christ? No, you have all day up until 10:30 at night to finish this. Okay, that's your final. But one of the key passages which talks about Jesus Christ, especially about messianic foreshadowing, about the prophecies about the Messiah, is the book of Isaiah, chapter 53. We're going to talk a bit about that. I've got a video we're going to watch in regards to Isaiah and chapter 53, which is often called the forbidden chapter in the Bible because the Jews won't read it. They won't read it in the tabernacle. They won't read it in public worship because it speaks so specifically about Jesus Christ, about his life, about his death, about his resurrection. And they don't like it because, wow, there's only one person who this could refer to, and that's Jesus Christ. And the Bible is full of prophecies about Jesus Christ, and that's why we call this messianic Messiah. There's 365 prophecies and more of that speak specifically about Jesus Christ, and it's all fulfilled in him. we center a lot of what we're talking about upon Isaiah 53 and something really cool right here. Recently, archaeologists made a really stunning discovery in excavations at the Temple Mount, and it provides really strong support for the reality of Isaiah and the Old Testament world. So they were digging at the southern part of the wall of the Temple Mount. Okay, so you got the northern portion, and down here, this is the southern portion right here. And what is that, the southern portion? The City of David. Very good. Okay, Western Wall, because it's west. But over here is the City of David. So they're digging in the City of David, and they found this pottery shard right there. Digging at the base of the southern wall of the Temple Mount, the team found a clay seal bearing Isaiah's name. A transliteration of this Isaiah Bula in Biblical Archaeology Review as Yeshuaha Nifa, which brackets indicate unknown letters from damage to the clay. It means Isaiah. If the Hebrew letter Aleph stood in the place of the missing letter, then the word after Isaiah would spell prophet. Possibly this was from the hand of Isaiah himself. Only 10 feet away, the team found a clay impression called a bulla bearing King Hezekiah's seal. According to the Bible, the prophet Isaiah served during Hezekiah's reign and interacted directly with the king. So right next to each other, you have the prophet Isaiah and you got Hezekiah. The archaeological layer containing both the Hezekiah bulla and the Isaiah clay seal occurs below the Byzantine and the early Roman debris. And this matches the biblical timeline of Hezekiah's reign, which lasted from 729 to 687 BC. Thus, these two artifacts found together confirm the fact that those Old Testament figures really lived at the time that the Bible says that they did. And they found this right there at the southern wall over there in the City of David. We have archaeological evidence to say Isaiah existed at the same time Hezekiah existed, at the same time that the book was written. And it's historically true, archaeologically true. And what we're going to discover here when you get into the book of Isaiah, it is prophetically true. So we have several prophecies. If we picked out eight, and you guys may have seen this before, we picked out eight. Daniel 8 and 9, it talks about the time of Jesus' birth. Micah 5, 2, he'll be born in Bethlehem. Isaiah 7, 14, he'll be born of a virgin. He'd be betrayed for 30 pieces of silver. Zechariah 11, 12, he'd be mocked. Psalm 22, he'd be crucified. That's where it's fulfilled in John 3. It's prophesied in Isaiah. He'd be pierced. In Psalms 22, 16, he'd die with the wicked, but he'd be buried with the rich. That's very specific. Die with the wicked, buried with the rich. All right, all of these refer to the Messiah. Now, mathematics and astronomy professor Peter W. Stoner has made the statement that the chances of just eight of those prophecies like these coming true by sheer chance is 1 in 10 to the 17th power. So it's a number with 17 zeros, or 1 in 10 decillion. The chances just for eight to be fulfilled in one person. Okay, what does 10 to the 17th power look like? You cover the 268,820 square miles of Texas with silver dollars 2 feet deep, and you blindfold somebody, you mark one of those silver dollars with a red X, you mix it all up, take a blindfolded person, have them reach out and pick it out on the first try. And that's the chances of 8 prophecies being fulfilled in one person. Virtually impossible. Mr. Salche.
How do you calculate the chances of a virgin birth?
That's a very good thing, but we're calculating the chances of it being fulfilled in one person. Okay, so yes. So unless if there existed artificial insemination at some point for somebody, then they could say, oh, there's how you had a virgin birth here. But that's really stretching it in a very large sense. Mr. Tillman.
The secularist would claim that she just said it was a virgin birth, so I'm assuming that's the criteria they went with. Somebody saying that used that as their criteria.
Yeah, so, yeah, thinking from the perspective of somebody who would deny Jesus Christ, they would say that. But we're talking about one. Mm-hmm. These are just 8. We have 365 that refer. So if we took the number of 8 prophecies and doubled it, okay, so made it 16. If we add 8 more prophecies for a total of 16, the odds of 16 coming true by sheer chance would be 1 times 10 to the 28th times 10 to the 17th, or 1 in 1,045 to the 10 times to the 45th power, which is 1 in quadrodecillion, or whatever that is. Okay, so using the same type of illustration as the coins covering Texas, if we were to press this many 10 to the 45th power silver dollars into a ball and place the center of this ball where the center of our sun is, this silver ball's outer edge would be approximately the same area as the orbit of Neptune. One man fulfilling 16 prophecies by sheer chance would be like sending a blindfolded person out to find one specific silver dollar that has been marked, has been mixed up somewhere in this huge ball, and actually finding it for the very first time. Keep in mind that this is a ball, not a disc like our solar system. That's just 16 prophecies. Okay, that is 30 astronomical units in diameter. It's an insane number of silver dollars, but the odds are impossible. And that's 16. This is 365 prophecies about Jesus. And this was all, you know, when we're talking about the prophecies of Jesus, specifically to Isaiah 53, there are numerous prophecies just about Jesus there, and the odds are astronomical. Isaiah wrote his book around the middle of the 8th century. So this was almost 800 years, 700 to 800 years before the time of Christ. And they were all fulfilled in this one person, the character, the person of Jesus Christ. So, let's look a little bit at Isaiah 53. I'm going to show you this little video clip. Oh, we lost Miss Bennett. Hi. Yeah, hi. You doing good? I know carrying 30 kids for Joe Biden is really, really rough on you, so, but no, you're good. Okay. All right, let's look at Isaiah. It's Isaiah 53, and this is, we'll talk about these prophecies. This is a little video clip, and then I got a worksheet for you.
Yay!
And you can work on it with people as well. So, this is what they call the forbidden chapter in the Tanakh, or the Jewish writings, Hebrew Old Testament. don't ask me to translate this.
יש פרק אחד בתוך הספר הזה שהיו מקריאים אותו בבתי הכנסת כחלק מההפטרה, אבל אז הרבנים החליטו להוציא את זה מקריאת ההפטרה. היום זה נחשב הפרק האסור. האם שמעת על זה עוד פעם? האם את רוצה לראות מה נסתר בפרק הזה?
יש לך את זה?
יש לי פה בתנ"ך.
רוצה לדעת כמה שזה עוזר, האמת היא.
בעצם בגלל זה אנחנו עושים את התוכנית הזאת, כי רוב האנשים לא קראו את הפרק הזה בכלל, כי לא קוראים את זה עוד בבתי הכנסת. הפרק הוא ישעיהו נ"ג, נבואה מאוד חשובה על מי המשיח יהיה, ולמשך 1,700 שנים, מאז שהוא כתב את זה, כמעט כל הרבנים וחז"ל האמינו שזה פרק שמדבר על המשיח. בעצם גם בתלמוד, בסנהדרין צדיק ח', גם ילקוט שמעוני, הזוהר, הרמב״ם, האמינו שהפרק הזה מדבר על המשיח. אז עכשיו אנחנו מגיעים לקטע הכי כיפי, שאנחנו נקרא כמה קטעים מאותו פרק ונראה על מה זה מדבר.
זה וחדל אישים, איש מחובות, וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנוהו.
הוא היה בזוי ודחוי על ידי בני אדם, איש שידע כאבים ומחלות. הוא היה כמו אדם שמסתירים ממנו את הפנים, בזוי וחסר ערך בעיניים.
שזה מדבר העניין הזה על המשיח. חזק
מאוד. אדם שכמו שכתוב בזוי ודחוי על ידי החברה.
העם שלנו היה משוכנע שהוא שלי.
לא יודע למה. לא קיבלו אותו.
לא חשבנו שהוא היה המשיח.
חולוינו הוא נסר מחובנו סבלה.
ואנחנו חשבנו הוא נגוע, הוא כאלוהים מעונה.
אכן, הוא נשא את המחלות שלנו, סבל את הכאבים שלנו, ואנחנו התייחסנו אליו כמו אל חולה במחלה קשה, שאלוהים גרם לו להיות מושפל ומעונה.
הוא לקח את כל הכאב, את כל הסבל ואת כל המחלות עליו. ובכל זאת, אנו דחו אותו.
הוא עשה לנו טוב ובעצם נתנו לו רע בחזרה.
הוא סובל בגללנו, בגלל כל בעצם העבירות שאנחנו עושים, אז הוא סובל את הכאב הזה.
הוא נתן לנו מעצמו, הוא סבל בשבילנו, הוא לקח את המחלות שלנו, את כל החטאים שלנו.
מעוצר ובמשפט לוקח את דורו, מי ישוחח, כי נגזר מארץ חיים, מפשע עמי, נגע למו. ויתן את רשעים קברו ואת עשיר במותיו, על לא חמס עשה ולא מרמה בפיו.
בפסוק 12 כתוב, תחת אשר הערה למוות נפשו. מה התוצאה של הסבל שלו בסופו של דבר?
הוא מת.
הוא מת. הוא ימות. עם עשירים. איזה כיף. אני גם רוצה.
אז קיצר ישימו אותו על דברים שהוא לא עשה, וקיבל על זה. הוא מת, אבל לא מוות עם כבוד.
קודם כל, האם זה משהו ששמעת על המשיח, שכל הדברים האלה אמורים לקרות לו?
לא.
זה לא.
יש גם את התיאור הזה, לא רק בפסוקים אלה, אבל גם בסחריה, בדניאל, במקומות אחרים, וגם הרבנים העתיקים הבינו שהמשיח אמור לסבול.
והוא מחולל מפשענו, מדוקה מהבנותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. כולנו כצון טעינו, איש לדרכו פנינו, והשם יפגיע בו את אבון כולנו.
אבל הוא נפצע בגלל הפשעים שלנו, בגלל החטאים שלנו, הוא הושפע, נענש כדי שלנו יהיה שלום, ובזכות הפצע שלו נרפאנו. כולנו עבדנו כמו צון, כל אחד מאיתנו פנה את דרכו, אבל אדוני הטיל את האחריות על החטאים של כולנו.
הבנתי, על פי הפסוקים, כאילו, הוא יספוג את החולי והרוע שלנו, וזה ירפא אותנו, והוא בעצם יהיה בן אדם שנענש, שהוא ייקח על עצמו את כל ה... אוקיי.
ייקח את כל העוונות שלנו, ואת כל המכאובים, ואת כל מה שעבדנו.
הוא לקח על עצמו את הכל.
שכל החטאים וכל הדברים הרעים וכל העונש הכבד, אלוהים יכניס את זה באדם אחד.
אז על כל אחד מאיתנו לשאול, האם יש בי חטא? האם פעם גנבת משהו? אפילו משהו קטן או משהו להוריד משהו מהאינטרנט שלא שייך לך?
מי לא?
למשל, האם אי פעם שיקרת?
כן.
בוודאי, כל אחד משקר.
גם אני לא זכאי בזה. האם אי פעם חמדת?
כן.
ברור, אני חוטא גדול.
וגם לפי התנ"ך, כל המחשבות וגישות הרעות שלנו, כמו אנוכיות או הגאווה או כל הדברים כאלה, הם גם מחשבים לחטא. אז אם למשל אנחנו היינו מקרינים כל המחשבות שלך על מסך וכולם שמכיר אותך היו רואים אותם, היית רואה רק מחשבות טובות שם או גם כמה לא טובות?
גם וגם, גם וגם. כן.
קודם כל, ברור שתראה גם מחשבות לא טובות, אז כל האנשים, גם הצדיק שבצדיקים, יהיה להם מחשבות רעות בראש.
אבל היו לפעמים מחשבות שהייתי אומרת, אם היא הייתה נעלמת, זה היה טוב.
אלוהים הוא קדוש וטהור לגמרי, והוא לא יכול להיות בנוכחות של החטא. אז זה בעצם החטא שלנו מפריד אותנו ממנו, ומגיע לנו בסופו של דבר גם עונש. כתוב בחזקאל ה-18 פסוק 4 שהעונש שמגיע לנו זה מוות. בסופו של דבר הפרדה מאלוהים לנצח. כי... אז בסוף אתה חושב שאתה צריך סליחה וכפרה על החטאים שלך או לא?
כן, 100%.
גם אני, גם כולם בעצם, אין מישהו שלא. אבל יש גם חדשות טובות, כי אלוהים הוא לא רק שופט, הוא גם אבא שאוהב אותנו. ולכן הוא נתן בתורה את המערכת הקורבנות. הקורבן היה לוקח על עצמו את החטאים של אותו בן אדם. כתוב שהקורבנות יפסקו, ושבמקום הקורבנות שהיו, אלוהים ישלח בן אדם שיקרא המשיח.
שיקח על עצמו את כל החטאים.
בדיוק, וזה מה שקראנו עכשיו. אלוהים נתן לנו בתנך תיאור מאוד ספציפית של מי המשיח יהיה כדי שנזהה אותו ולא נפספס אותו. וכמובן זה מאוד קריטי שנדע מי הוא הבן אדם הזה, כי בלעדיו אין לנו את הכפרה והסליחה כדי שהוא ייקח את החטאים שלנו. כתוב בדניאל פרק 9 שהוא חייב לבוא לפני חורבן בית המקדש השני. אז בעצם זה היה ב-70 לספירה. אז המשיח היה חייב לבוא לפני זה, לפי התנך. כתוב גם במיכה ה' שהמשיח הזה יבלד בבית לחם. וגם כתוב בישעיהו, מה שקראנו עכשיו, ישעיהו נ"ג, שהעם שלנו נדחה אותו בהתחלה, ושהוא יסבול וימות. וכתוב בפסוקים אחרי זה, אחרי שהוא ימות הוא יקום לתחייה, ואז כתוב שגויים רבים יקבלו אותו, והם יכירו את אלוהי ישראל בגללו. אז עכשיו, מהתיאורים הללו, מהתנך, יש מישהו בהיסטוריה שהקשיב את הדברים האלה?
אני לא יודעת.
לא, אני לא יודע. לך יודע?
יש מישהו שהקשיב את זה?
לא. לא שאני חושב, יכול להיות שיש, ותגיד לי עכשיו, אני אגיד, כן, אבל עכשיו לא עלה לי לראש.
ישו.
שמע, שוב אני חייב להזכיר שאני לא מאמין בזה בכלל, אבל לפי הסיפורים וכל מה ששמעתי, כן, זה מתאים לישוע. עשו ממנו איש קטן לאיש גדול, שהוא בעצם כן עשה מעשים טובים, וציעו אותו בדיוק ההפך.
תראה, אני מאמין שישוע, שבא לפני חורבן בית המקדש, שהוא יקשים את אלה בדיוק, הוא בא לפני 70 לספירה, הוא נולד בבית לחם, שהעם שלנו דחה אותו, הוא סבל ומת, והוא קם לתחייה, היו 500 אנשים יהודים שראו אותו חי אחרי שהוא מת, והם כתבו עליו, וגם כמובן הגויים קיבלו אותו אפילו מיליארדים, והמשיח אמר, אני אקח את זה על עצמי, אני, כל הסבל והעונש שהיה מגיע לכם, אני אקח את זה על עצמי. אבל כדי לקבל את זה, אנחנו חייבים לעשות מה שהיו עושים אז. מתוודים על החטאים, מצטערים עליהם, להתחייב לא לעשות אותם עוד, וגם להאמין ולהעביר את החטאים שלנו עליו. רק אם אנחנו נאמין באותו משיח ונקבל אותו, אז הוא יקבל את כל החטא שלנו על עצמו.
לא נראה לי ששמעתי את הדברים האלה בגלל ש... הנושא מגיע לישו, כבר יש כזה מחסום שלא רוצים אפילו לחשוב על זה, לא רוצים לפתוח את הראש, להיות באמת להביא לזה מחשבה קצת. זה, לא יודע, מסתכלים עליו כאילו, כן, כמו שכתוב בפסוק הזה, שדחו אותו.
Interesting, huh? It's like they've been almost lied to. this whole entire time, and then it's like all of a sudden it's put right before them. They're like, wow, this really does refer to Jesus. And it's like when they actually grasp a hold of it, it's like the branches of the olive tree just are like, they thrive. Because, you know, we're just wild olives. We're wild olive branches grafted onto that original branch. But those who were the original branch, they just thrive and they grow. And it's amazing the fire that is ignited within their hearts when they realize, wow, our Messiah has been Jesus all along. And there's a beauty in that. Any other comments? Thoughts?
Did it say, or do you know when they stopped reading that chapter? Okay.
No, but I imagine...
It said 7...
It's, well...
1,700 years they had been reading.
Yeah, they have been reading it, but once they realize, oh, this talks about Jesus, it's like, we're not going to do this anymore. So, here, I'll give you this. This is a little worksheet. Make sure you put your name and your box number on it. And, send it down. It looked like it was right there in Jerusalem, but I can show the Western Wall. You can work with people on this. This is good. It can be. But you can work with somebody. What you have to do is take the passage, draw a line to where it is what it says.